שלום לכולם ולכולן, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד פרק של הפודקאסט האחד והיחיד, לשחק עם העובדות. אני רחלי וקס, ושוב באתי והתיישבתי לי ליד המיקרופון, כדי לספר לכם דברים שחייכם לא היו שלמים בלעדיהם. או לפחות להעביר לכם קצת זמן בנעימים, בזמן שאתם נוהגים, או הולכים, או מנקים, או סתם יושבים לכם עם אוזניות. והפעם אני אדבר על משחק חמוד שחביב עליי, שנקרא בוננזה, ועל התמה מעוררת התיאבון שלו, על שועית. אני אתחיל בלספר לכם קצת על המשחק היחסית המשעשע הזה. אני אמשיך לשועית עצמה ולעולם שמתחבא בתוך התרמיל שלה. אני אספר קצת על פולים אחרים שהם לא באמת שועית, ואני אסיים עם כמה מילים על ההשפעות על העיקוליות של החמין של שבת. אז אתם מוזמנים ומוזמנות לפתוח פחית שימורים ולהצטרף אליי לדרך, כי הנה אנחנו מתחילים. אז בוננזה הוא משחק קלפים בעצם, ואנחנו משחקים בו חקלאים וחקלאיות, חקלאים וחקלאיות, אנחנו שותלים סוגים שונים של שועית בחלקות החקלאיות שלנו, ובזמן הנכון, או כשאין לנו ברירה, כי זה בכל זאת משחק, אנחנו קוצרים את היבול שלנו ואנחנו מוכרים אותו. כל קלף במשחק הוא בעצם שועית מסוג מסוים, כמו שועית ירוקה או שועית אדומה, או שהוא פול מסוג אחר, כמו פול קקאו או פולי קפה או פולי סויה. עכשיו, המגבלה העיקרית במשחק הזה היא שיש לנו רק מעט חלקות חקלאיות, יש לנו רק 2 או 3, אז אנחנו לא יכולים לגדל כל מה שבא לנו. ולמרות שלרוב משתלם לנו לאסוף כמה שיותר מגידול מסוים לפני שאנחנו קוצרים אותו, זה משתנה, אבל אולי אפשר להגיד בגדול שזה העניין. הרבה פעמים אנחנו נאלצים לקצור את התבואה שלנו לא מתי שאנחנו רוצים. אז בכל תור יש שני שלבים עיקריים. בשלב הראשון אנחנו שותלים דברים מתוך הקלפים שנמצאים ביד שלנו. בשלב השני, שכאן זה נהיה מעניין, אנחנו פותחים קלפים מהקופה. ואז מתחיל המסחר. יכול להיות שאני אפתח מהקופה קלפים של שועיות שאני כבר מגדלת, ואז אני אשתול אותם אצלי בחלקות, בכיף. אבל יכול להיות שיצאו לי קלפים של שועיות או פולים וכולי שאני לא מגדלת, ואז אני לא ארצה אותם, כי כדי לשתול אותם אני אהיה חייבת לעקור משהו אחר שאולי אני לא רוצה לעקור. ובכן, בשביל זה יש את השחקניות והשחקנים האחרים, ויתכן בהחלט שהם ירצו משהו מהקלפים האלה, ואז הם יציעו לי קלף אחר בתמורה שאותו אני כן צריכה. בשלב הזה אפשר גם לסחור עם הקלפים שנמצאים ביד שלנו, אז יש עם מה לעבוד. והמשחק כאן, במשחק הזה יכול להיות מאוד מעניין. לפעמים הוא הולך חלק ואני נותנת קלף ומקבלת קלף, אבל לפעמים אולי אני והשחקנים האחרים לא נסכים על המסחר, ואז אני חייבת לתת קלף למישהו בחינם, או אפילו לשתול אצלי משהו שאני לא רוצה. וכמו שאנחנו מכירות ומכירים גם ממשחקים כמו קטן, שזה הדוגמה הכי בולטת בדברים האלה, מסחר כזה הוא יכול להיות גם אמוציונלי, ויכול להיות בו ויכוחים, ואל תעזרו לו, הוא עומד לנצח, ומה פתאום, אני לא מוכנה למכור לך גארדן בין תמורת קופי בין, תשמי לי לפחות 2. קיצר, זה משחק שיש בו אקשן וכיף בהיבט החברתי, יש בו אינטראקציה עם אחרים, שלא תמיד יש אינטראקציות כאלה במשחקי קופסה אסטרטגיים, שבהם, שוב, יש כאלה שהם יותר חברתיים, ויש גם כאלה שהם יותר כל אחד לעצמו. עכשיו, העיצוב של המשחק הזה הוא נחמד, נגיד, על המאחורה של כל קלף מצויר מטבע, וכשאנחנו מרוויחים כסף, כי מכרנו איזשהו גידול, אנחנו פשוט משאירים אצלנו חלק מהקלפים, אבל על הצד עם המטבע, זה חסכוני, לא צריך כאן איזה צ'יפים או משהו שיהיו כסף, הכל בקלפים, הכל בקלפים. ויש במשחק גם הרבה הומור, זה מתחיל בשם שלו, והנה אני אסביר בדיחה בגרמנית, בוננזה. בוננזה זה הרי כמות גדולה של משהו יקר ערך, מקור הכנסה רווחי, מה שנקרא מכרה זהב. אבל כאן במשחק כותבים בוננזה עם H באמצע, כי המשחק המקורי הוא בגרמנית, כמו די הרבה משחקי קופסה מוצלחים אגב, ובונה בגרמנית זה שועית או פול. אז זה לא בוננזה, זה בוננזה. כן, גם בסלוגן של המשחק אגב יש תחכום, כתוב עליו To bean or not to bean. הבנתם? הבנתם? הבנתם. והאיורים על כל הקלפים הם משעשעים. נגיד פול הקפה מצויר כשהוא עושה מיליון דברים בו זמנית. בכל זאת הוא שתה די הרבה קפה. ופול הקקאו הוא טובע בכוס שוקו. והשועית האדומה היא אדומה מרוב שהיא מספיקה. כי אבוי, תפסנו אותה בלי מכנסיים. אז בסך הכל, בוננזה הוא משחק קליל ונחמד, הוא לוקח בערך 40 דקות, שזה אולי ציפ טיפונת יותר ממשחק פילר קצרצר אופייני, אבל זה עדיין לא ארוך, והוא יחסית באמת פשוט, הכללים לא מורכבים וצריך לחשוב בו, אבל כאילו המוח לא מעלה בו אשן. אפשר לשחק בו גם כשאנחנו לא מעט, הוא מתאים לעד 7 אנשים, אם כי הוא הכי טוב ב-4-5 ככה, הוא פחות טוב ב-2 נגיד, צריך שיהיה עם מי לסחור, והוא מכניס אותנו לעומק העולם העגלגל והרב גוני של השועית. אז בואו ונדבר קצת על שועית. ובכן, גם אם בבוננזה זה נראה שיש מלא סוגים שונים של שועית, בפועל כשאנחנו מדברים על שועית, אנחנו מדברים על מין ביולוגי אחד, שהוא השועית המצויה, או פזאולוס וולגריס, אם אתם בקטע של שמות רשמיים בלטינית. וולגריס אולי מתחבר לנו לדברים וולגריים, המוניים, אבל במשמעות הכי פשוטה של המילה זה אומר פשוט נפוץ, מצוי, ופזאולוס זה מה שנקרא פסוליה. עכשיו, לאורך השנים, האדם התעסק המון עם השועית, ולכן יש בתוך המין הביולוגי האחד הזה הרבה זנים שונים ומגוונים. וכמו שאנחנו קוראים כלב גם לסן ברנרד עצום וגם לצ'יוואווה זערורית, גם בתוך שועית יש לנו שועית ירוקה ולבנה ואדומה, מה שנקרא באנגלית קידני בין, ושועית שחורה. אנחנו מכירים מהמאכלים שלנו שועיות קטנות ובינוניות ודי גדולות. יש באמת המון עיצובים לפי העדפתכם האישית. גם אם נסתכל על הצמח עצמו, יש שועיות שהן צמחים מטפסים ויש כאלה שלא. יש כאלה שהעלים שלהם ירוקים ויש כאלה שהם סגולים. הפרחים של השועית קצת דומים לפרפר, מה שנקרא פרפרנים, ויש זנים שהפרחים שלהם לבנים, יש שברודים ויש סגולים. לפעמים התרמילים של השועית הם באורך של 8 סנטימטרים ולפעמים של 20, לפעמים ירוקים ולפעמים צהובים או שחורים או סגולים. אתם מבינים את הקטע? אבל תמיד יהיו שם תרמילים חמודים כאלה, שבתוכם ינוחו להם בשלווה הזרעים של הצמח, הלא הם השעויות שאנחנו מכירים מהצלחת. עכשיו, אם הייתם חיים בישראל או באירופה לפני שקולומבוס הגיע לאמריקה, לא הייתם זוכים לטעום שועית, אכן חייכם לא היו חיים. השועית מגיעה אלינו ממרכז אמריקה, הילידים שם גידלו אותה עוד מזמנים עתיקים. עד היום היא חלק עיקרי מהמטבח המקסיקני. כשדיברתי על צולקין אי אז בפרק 8, הזכרתי את הטירס כמרכיב שהוא בייסיק במטבח של אמריקה, והשועית היא המרכיב השני שהמאכלים האלה מתבססים עליו, והם עושים דברים נפלאים שם עם שועית. גם בסרטים על המערב הפרוע רואים הרבה פעמים את המקומיים נהנים להם משועית מפחית, שזה הגיוני, זה גידול מקומי, קל לקחת אותן איתנו אם אנחנו נודדים ממקום למקום ולשמר אותן לאורך זמן, וכמובן שהשועית לא נשארה רק ביבשת ההיא שמעבר לאוקיינוס, והיא השתלבה במאכלים בכל העולם, כמו בחמין שלנו כמובן, כי צ'ולנט יהודי זה לא צ'ולנט בלי שועית. עכשיו, השועית משתייכת למשפחת הקטניות, שזה אומר כמה דברים. קודם כל, זה אומר שהיא בריאה לנו. בקטניות שונות יש כל מיני דברים טובים, כמו חלבונים וברזל ואשלגן וויטמינים, וזה גם אומר שיש לה מאפיינים צורתיים שדומים לשאר הקטניות. בראש ובראשונה, אנחנו אוכלים את הזרעים שלה. בכל הקטניות אנחנו אוכלים את הזרעים שהצמח מגדל בפרי שלו, שזה קונספט מעניין. כשאנחנו חושבים על פירות, אנחנו בדרך כלל חושבים על לאכול את הפרי ולזרוק את הגרעין, את הזרעים, ופה זה להפך. וחוץ מזה, בכל הקטניות, הגרעינים האלה שאנחנו אוכלים גדלים בתרמילים. אני אוהב התרמילים, זה דבר חביב כזה. בשועית זה יחסית מוכר. אנחנו נתקלים, נגיד, כשאנחנו אוכלים שועית ירוקה מבושלת, אנחנו רואים את הגרעינים הקטנים שנמצאים בתוכה, בתרמיל. זה מוכר גם הקונספט התרמילי הזה מקטניות כמו סויה. אנחנו אוכלים אדמה עם מלח גס כזה, וכן, אני אוהבת. וזה מוכר מאפונה, כמובן. אבל זה נכון גם בעדשים, למשל, הם צומחים במין תרמילים אינטימיים כאלה של שני עדשים, ובחומוס גם לא, יש את התרמילים שלו. אפילו בבוטנים, בוטן זה קטנייה, מסתבר, זה לא אגוז. והקליפות הקשיחות האלה שלהם שצריך לשבור כדי להגיע לבוטן עצמו, זה בעצם תרמיל. שהבנו קצת מה זה שועית, בואו ונבין רגע מה זה לא. כי אם נסתכל על הקלפים של המשחק בוננזה, נראה שם דברים שבעברית לא היינו קוראים להם שועית, כמו פולי סויה, סויבינס, או פולי קפה, או פולי קקאו. ואם תסתכלו על המיון הביולוגי הטהור, אף אחד מהדברים האלה שמסיימים במילה בין, הוא לא באמת קרוב משפחה של השועית. חלק מהם הם קטניות, הסויה זו קטניה, אמרתי את זה, אבל באחרים גם זה לא, הם דברים שונים לגמרי ביולוגית. ובכל זאת, גם באנגלית וגם בגרמנית, יש גם לשויות וגם לפולים האחרים האלה מילה אחת, בין או בונה. וזה מקרה קלאסי של מילה שמתרחבת לשימושים שונים לפי הדמיון הפיזי, ולא לפי איזה מיון טקסונומי מסודר. שדוגמה בולטת אחרת לזה היא אגוזים. אגוז קשיו, ואגוז אדמה, ואגוז קוקוס, ואגוז ברזיל, כל אלה דוגמאות לדברים שהם לא אגוזים. המילים האלה, אם נחזור לשועית, המילים בין ובונה, הן היו קיימות באירופה עוד לפני שהאירופאים בכלל הגיעו לאמריקה וגילו את השועית, ואז, לפני, הן תיארו מאכלים אחרים שמגיעים בתרמיל, כמו חומוס ופול. רק אחר כך הן התחילו לכלול גם את התגלית הטריה הזאת מהעולם החדש. אגב, גם בעברית המילה שועית מופיעה כבר במשנה ובתלמוד, הרבה לפני שהיבשת שהשועית באה ממנה הייתה מוכרת למישהו פה בסביבה. הסברה היום היא שהכוונה הייתה ללוביה, רוביה, שהיא אולי מוכרת לחלקכם מראש השנה. אז לוביה היא נראית מאוד כמו שועית, יש שם דמיון די ברור. יש גם אגב כאלה שמשתמשים פשוט בשועית ירוקה בחלק הזה של ראש השנה, של הברכה. אבל לוביה היא לא שועית, היא לוביה, מהסוג לוביה. ואם נחזור לקלפים של בוננזה, אנחנו יכולים לראות שם דוגמאות לפולים שונים, שיש בהם איזשהו דמיון לשועית, אפילו שהם לא שועית. סויה למשל, כמו שאמרתי, היא קטנייה, כולל התרמיל והכל, אז אפשר להבין איך אפשר להתבלבל פה. במקרים אחרים צריך קצת יותר יצירתיות. בקקאו למשל, התרמיל כביכול הוא פרי גדול וקשה מלא בפלפ, במיץ הסיסי כזה, שבתוכו נמצאים הזרעים של הפרי, שמהבפנוכו שלהם מכינים בסופו של דבר את השוקולד. ועל עץ קפה למשל צומחים בכלל פירות קטנים, אדומים והסיסיים, שיש להם טעם שהוא משהו בין אבטיח למישמיש. לא מאוד שועיתי. אבל אין שם הרבה מהפרי, יש בעיקר את הגרעין שלו, שהוא פול הקפה שאנחנו מכירים, ואתם יודעים, אם זה מזכיר באיזושהי מידה, מילה שאנחנו כבר מכירים, כנראה שזה מה שזה. כמובן, שאי אפשר לדבר על שועית בלי לדבר על תופעות הלוואי שלה, נקרא לזה. אדם ממוצע מפליץ 10 פעמים ביממה. תודו שחייכם נראים אחרת עכשיו שאתם יודעים את העובדה הזו. בכל יום מתווספים לאטמוספירת כדור הארץ שמקיפה את כולנו כ-10 מיליארד ליטר של גזים שהשתחררו ממערכת העיכול של בני האדם בדרך הקולנית. איזה אחוז מכל הגזים האלה הוא אשמתה הבלעדית של השועית? זו שאלה טובה. אבל הניחוש שלי הוא שלא מעט. השועית, כמובן, היא לא המאכל היחיד שגורם לגזים, למרות המוניטין המסריח שיצא לה. אני מצטערת, יהיו כמה בדיחות כאלה, אני לא יכולה להתאפק, אבל כאילו כמה ברצינות אפשר לדבר לפלוצים בחיית. גם קטניות אחרות גורמות לגזים, וגם ירקות מצליבים, שאלה ירקות כמו כרובית וברוקולי וצנון וכרוב ניצנים וקולורבי, כל מה שדומה איכשהו ל כרוב סלש איט, וגם עוד מאכלים אחרים גורמים לגזים, כולם תורמים לגזיאדה הזאת. ומה שמשותף לכל המאכלים האלה זה שהם מורכבים מסוכרים שהגוף שלנו לא מסוגל לפרק. ובשביל להבין את זה ולפזר קצת את הערפל הריחני, בואו נהיה קצת מדעיים גם בנושאים כאלה, ונדבר רק לרגע על עיכול. אנחנו אוכלים. אתם יודעים שאנחנו אוכלים. שועית, למשל, זה משהו שאנחנו אוכלים. האוכל נכנס לפה שלנו, והוא נלעס, והוא נבלע, והוא מועבר לקיבה שלנו דרך הוושט. בקיבה שלנו מאוחסן לקצת, ואז הוא עובר עוד קצת פירוק לחלקים שם, ומשם, הקיבה, הוא מגיע למעי הדק שלנו. זה חשוב, המעי הדק. הוא לא מספיק מקבל יחסי ציבור טובים. המעי הדק הוא המקום העיקרי שבו החומרים מהאוכל נספגים לגוף שלנו. וכדי שזה יקרה, הגוף שלנו מייצר אנזימים, שאנזימים אלה בעצם חלבונים שהם מזרזים תהליכים כימיים. זו ההגדרה של אנזים. ויש לנו כל מיני אנזימים שונים שעושים דברים, הם מפרקים, למשל, אוכלים שונים. יש אנזימים שמפרקים חלבונים, וכאלה שמפרקים פחמימות ושומנים, אבל אין לנו אנזים שמפרק את הסוכר שבשועית. הסוכר הזה, שקוראים לו רפינוז, זה בעצם שרשרת של שלושה סוכרים, של גלוקוז, פרוקטוז וגלקטוז, שהם ככה, שלושת הסוכרים האלה מחוברים להם ביחד, ואין לנו אנזים שיודע לפרק את הקשר הזה. מי שכן יודעים לפרק את הקשר הזה, הם חברינו הטובים שבלעדיהם חיינו, ובעיקר מערכת העיכול שלנו, לא הייתה אותו הדבר, החיידקים. החיידקים הטובים אנחנו מדברים, כן, כן, זה חיידקים שעוזרים לנו. כשהשועית עוברת מהמעי הדק למעי הגס שלנו, לתחנה האחרונה במערכת העיכול לפני היציאה החוצה, החיידקים שגרים במעי הגס מתנפלים להם בהנאה על האוכל העסיסי שמוגש להם. אממה, לתהליך הזה של הפירוק על ידי חיידקים יש גם מחיר, או יותר נכון תוצרי לוואי, שהם נשארים גם אחרי שהחיידקים סיימו את העבודה וסבעו, או מה שזה לא יהיה שחיידקים מרגישים כשהם סיימו לאכול. ותוצרי הלוואי האלה כוללים גזים כמו פחמן דו-חמצני ומימן ומתן שאין להם ריח, וגם טיפונת גזים שכוללים בתוכם אטומים של גופרית, שהם, הגזים האלה, אמנם מהווים רק 1% מהגזים שנפלטים מהחיידקים, אבל את הריח שלהם קשה לפספס. כל האוסף הזה של הגזים החסרי ריח ואלה שכן יש להם ריח האלה, הם מצברים במעי הגס שלנו. עד שנהיה להם צפוף והם יוצאים החוצה. כמובן, בדרך כלל, זה קורה ברגע הכי פחות מתאים. אז, בנימה אופטימית זו, אני אספר לכם שכאן מגיע לסיומו עוד פרק של שחק עם העובדות. אני רחלי וקס ואני... אספר לכם ממש ממש מהר שאתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, דרך סאבסקרייב או ירשמו וכולי, לעשות לייק בפייסבוק של רחלי עושה דברים, ולבקר באתר רחלי עושה דברים דרך גוגל, רחלי עושה דברים או דרך הכתובת הרשמית, rachel.me, rachel.me. אתם מוזמנים גם להשיג לעצמכם עותק חביב של המשחק בוננזה בלינקים החביבים שבתיאור הפרק. בחודש הבא, אני אהיה כאן עם עוד פרק מעניין ועם עוד משחק קופסה, ואני לא יודעת לתת לכם טיזר על מה זה יהיה, כי עוד לא סידרתי את הרשימה של מה יהיו הפרקים הבאים, אבל אני מבטיחה לכם שתהיה רשימה, היא תהיה ארוכה וטובה, ושאני אדבר על משהו טוב ומרתק, ובכל מקרה אתם יכולים להיות בטוחים שלא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז, עד הפעם הבאה, תודה שהקשבתם, תצטרפו אליי שוב, ויהיה כיף, וביי ביי, ו... להתראות.